ערב טוב, אספתי תבוא. גם ערב ראש השנה, באלול, סך הכל פעם אחת בתנ״ך מופיע הביטוי ראש השנה. ראש השנה. אנחנו מכירים יום תרועה, יום זיכרון תרועה, יום תרועה. בכסי. ראש השנה מופיע בביטוי ראש השנה במקור חמש. ובמקור מעניין מאוד. לאחר 39 פרקים שבהם יחזקאל הנביא מתנבא על נהר כבר בבבל, והפרקים הולכים ומתעצמים, הם מגיעים בסוף לכל נבואות הגאולה וקיבוץ הגלויות, חזון העצמות היבשות, הבקעה מלאה העצמות, כל הנבואות של סוף פרקי למד ואילך עד הסוף. בתשעת הפרקים האחרונים נלקח יחזקאל במראות האלוקים מבבל לארץ ישראל, ליתר דיוק לירושלים, והוא מתחיל לראות את בית המקדש השלישי בחזונו. תשעה הפרקים האחרונים בספר יחזקאל הם ממש תיאור מפורט של חזון בניין המקדש האחרון. ועל חלק גדול מאוד מהדברים הכתובים שם אומרים חז"ל שרק אליהו הנביא יסביר אותם, בגלל הקשיים שיש שם ועוד דברים. החזון הזה מתחיל במקור חמש, בפרק מ'. ב-25 שנה לגלותנו, בראש השנה, הנה הביטוי, אבל מעניין מאוד, כאן ראש השנה הוא ודאי לא א' תשרי, בראש השנה, בעשור לחודש, זאת אומרת ביום כיפור, שהוא בראש השנה, בתחילת השנה ביום הכיפורים, ב-14 שנה אחר אשר הוקטה העיר, בעצם היום הזה, זה מתאים ליום כיפור, בעצם היום הזה תענה את נפשותיכם וכו', הייתה עליי יד השם ויבא אותי שם. במראות אלוהים הביאני אל ארץ ישראל. גם הביטוי הזה הוא ביטוי מיוחד בתנ"ך, אל ארץ ישראל. ויניחני אל הר גבוה מאוד, ועליו כמבנה עיר נגב. כמבנה עיר, סליחה, מנגב, מדרום. ויבא אותי שמה, והנה איש מראהו כמראה נחושת. ופתיל פשתים בידו וקנה המידה. כל הפרקים הללו עובר יחזקאל במראות האלוקים עם מורה דרך צמוד. במורה הדרך הזה יש תיאור, וזה התיאור: מראהו כמראה נחושת, פתיל פשתים בידו וקנה המידה. כי הוא מודד את הקירות ואת האמות ואת השערים, את הכלים, והוא עומד בשער. וידבר אליי האיש, וזאת הדרישה לפני כל הפרקים: בן אדם, ראה בעיניך ובאוזניך שמע, ושים לי בך לכל אשר אני מראה אותך. כי למען הראותך הובאת הנה. הגד את כל אשר אתה רואה לבית ישראל. ראה בעיניך ובאוזניך שמע ושים לבך. אני מגיע לביטויים האלה בעקבות פרשת כי תבוא, הפרשה שלנו, בעיקר בעקבות הביטוי הזה, שים לבך, שנגיע אליו קצת יותר מאוחר. אבל מפרשת כי תבוא מתחיל משה רבינו לגעת בשלושה הדברים האלה שעכשיו מדבר עליהם יחזקאל הנביא: לראות, לשמוע ולשים לב. ואני רוצה לנתח את הדברים, נחזור אחר כך ליחזקאל, שצריך לעשות את זה בראש השנה, בראש השנה, בעשור לחודש, וכל זה נחזור. אני רוצה ברשותכם ללכת לפרשה שלנו, לפרשת כי תבוא, אחר כך נחזור אל הפסוק הזה ביחזקאל. מקור אחד, פסוקים אצלנו בפרשה, פסוקים שנאמרים לפי דברי רבותינו, ואנחנו נראה בהמשך שגם לפי הפשט, על ידי משה רבינו ביום האחרון לחייו, כשהוא אומר: בין 120 שנה אנוכי היום. אמנם בפרשה הבאה בניצבים וילך, אבל זה מתחיל כבר בפרק כ"ז בפרשה שלנו, כשהוא מתחיל עם הביטוי הזה: היום הזה, היום הזה השם אלוקיך מצווך, היום הזה נהיית לעם, היום הזה נתן השם לכם לב לדעת. עוד מעט נראה. מקור אחד, פרק הסט, מפסוק א': ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם: אתם ראיתם את כל אשר עשה השם לעיניכם בארץ מצרים לפרעו ולכל עבדיו ולכל ארצו, המסות הגדולות אשר ראו עיניך, האותות והמופתים הגדולים ההם. אגב, לא כל הקהל ששומע את משה רבינו אחרי 40 שנות הליכה במדבר באמת עומד בקריטריון הזה של אתם ראיתם את כל אשר עשה השם, כי חלק גדול, אולי הרוב, לא היה. הרי בעקבות חטא המרגלים מתים כל בני הדור מגיל 20 עד 60 במשך 40 שנות המדבר. אבל אתם ראיתם הוא המבוגרים יותר, הצעירים יותר, זה בעצם כל מי שהתחכך בדור שראה. אז ראיתם את הכל. ראיתם את מה שהיה במצרים, את המסות הגדולות, את האותות, את המופתים. עכשיו פסוק ג', פסוק מדהים, נורא, סיכום חיים, סיכום מפעל. ראיתם הכל, אבל ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. אתם שומעים את משה רבינו? פעם נדמה לי דיברנו על זה, אם היה צריך מורה לסכם כך שנה בכיתה, זה היה מזעזע. כשרבינו מסכם 40 שנות מדבר יציאת מצרים, 120 שנה, מה הסיכום? ראיתם מה שאף דור לא רואה? ראיתם את המסות הגדולות, את כל אשר עשה השם? נו, ו... לא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע. ראיתם טכניק, אבל לא קרה משהו עד היום הזה. ומה יהיה היום הזה? ופתאום הוא ממשיך: מה הולך אתכם 40 שנה במדבר, לא בלו סלבותיכם מעליכם ונערך לא בלצה מעל רגליך? איזה ניסים לא ראיתם? אתם הולכים במדבר בתוך עמודי ענן ועמודי אש וענני כבוד. לחם לא אכלתם ויין ושיחר לא שתיתם. זה לא לחם, זה היה מן מן השמיים. למען תדעו כי אני השם אלוהיכם. נו, והצלחתי או לא הצלחתי? נשמע לא טוב. ולא נתן השם לכם לב לדעת, בעיניים לראות, באוזניים לשמוע עד היום הזה. ותבוא אל המקום הזה וייצא סיחון מלך חשבון ואוג מלך הבשן לקראתנו למלחמה ונקם. ואני אקח את ארצם ואני אתנה לנחלה לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשי ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם, זאת הברית וערבות מואב מעבר לירדן ירחו שמשה רבינו גמר לתת אותה רק עכשיו. אלה הפסוקים שבאים אחרי התוכחה, אחרי הברית. ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם למען תשכילו את כל אשר תעשו. שאיפה לעתיד. ומה היה עד עכשיו? לא נתן השם לכם לב לדעת. לא הבנתי. מה כן קרה? ומה לא קרה? מה זה לב לדעת? רש"י אומר כאן ביטוי מעניין מאוד. מקור 8, ולא נתן השם לכם לב לדעת. מורים במקור 8, ולא נתן השם לכם לב לדעת להכיר את חסדי הקדוש ברוך הוא ולהידבק בו. לב לדעת. להכיר זה לדעת. אבל להכיר את חסדי הקדוש ברוך הוא ולתרגם את זה לדביקות בקדוש ברוך הוא זה לב לדעת. את זה לא נתן השם לכם. ראיתם המסות הגדולות ראו עיניך הכל. אבל לא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע. עד היום הזה. רש"י ממשיך מאוד מעניין עד היום הזה. פעם דיברנו על רש"י הזה. שמעתי אומר רש"י, זה הכל בפרשה שלנו, שאותו היום שנתן משה ספר התורה לבני לוי, כמו שכתוב, ויתנה אל הכהנים בני לוי. בפרשת וילך, בין 120 שנה אנוכי היום לא אוכל עוד לצאת ולבוא, אז הוא נותן את הספר לבני לוי, ואז אומר רש"י, שמעתי שבאותו זמן באו כל ישראל לפני משה. ואמרו למשה, משה רבינו, למה אתה נותן את התורה לבני לוי? אף אנו עמדנו בסיני וקיבלנו את התורה וניתנה לנו. ומה אתה משליט את בני שבטך עליה? ויאמרו לנו יום מחר, לא לכם ניתנה, לנו ניתנה. מעניין מאוד. טענות. ומה הייתה תגובתו של משה? ושמח משה על הדבר. זה לא כמו קורח שמבקש כהונה. זה עם שאומר, מה פתאום למישהו יש מונופול על התורה? כולנו רוצים להיות. ושמח משה על הדבר, ועל זאת אמר להם, היום הזה נהיית לעם. היום הזה הבנתי שאתם דביקים וחפיצים במקום. מה שאומר פה דבר מדהים. עד היום הזה לא נתן השם לכם לב לדעת. היום הכל מתחיל להסתדר. איך היום הכל מתחיל להסתדר? מה יקרה היום שפתאום זה יסתדר? אני רוצה להגיע עוד מעט למושג לב. שים לבך. למושג לשים לב. דיברנו על זה יותר מפעם אחת, למושג לשים לב בעברית. אני רוצה להגיע אליו עוד מעט. הוא לא מופיע בפרשה שלנו, הוא מופיע בהמשך. הלב, זאת הדרישה של משה רבינו בסוף התורה, ניגע בה עוד מעט. אבל לפני כן ממש בקצירת העומר, מה בעצם קורה ביום הזה אם זה יום מותו של משה? מה קורה ביום הזה? למה היום הזה פתאום כן תקנו לב לדעת? חורה הפוך. משה עומד למות. מרים כבר מתה, אהרון מת. כל העוצמות של נעיפי המדבר נעלמים. כאילו משה רבנו אומר, אני מתחיל להיות אופטימי. אני מת ואני מתחיל להיות אופטימי. לא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. ומה יהיה היום? המשך חוכמה, רבי מאיר שמחה מדבין, מנתח פה ניתוח שזה כוחו של המשך חוכמה, רק הוא יכול ניתוח כל כך מופלא, כל כך אמיץ לנתח פה. מקור 2. ולא נתן השם לכם לב לדעת עד היום הזה, כדי פלאות המשך חוכמה. העניין, כי ביארתי בכמה מקומות. אחד מהם הוא בחטא העגל. יותר מפעם הזכרנו את דברי המשך חוכמה בחטא העגל. שם טוען המשך חוכמה שהחטא המרכזי בחטא העגל, מה אמרו בני ישראל בחטא העגל? זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו, לכן קום עשה לנו אלוהים. נכון? כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. כשבא הקדוש ברוך הוא אל משה ואומר לו מה קורה שם למטה, הוא אומר לו, לך רד, כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים. צרו מהר מן הדרך, עשו להם עגל, מצליחה וכולי. אומר המשך חוכמה, אתה יודע מה שיחת עמך? הם עוד חושבים שאתה העלית אותם מארץ מצרים. לך רד, כי שיחת עמך, אתה יודע מה? אשר העלית. נדמה להם שאתה משהו בכלל. עוד לא הצלחנו לשדר להם מספיק שאין עוד מלבדו. כלום. אין עוד מלבדו. וכל עוד יש משהו בעולם מלבדו, אי אפשר להידבק בו לגמרי. לפי המשך חוכמה, הידוע שאנחנו מזכירים יותר מפעם, זאת הסיבה העמוקה שמשה רבינו שובר את הלוחות. כי כשהוא יורד אל העם ומבין שהחטא שהם אומרים, זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו, הוא בעצם מחכה עכשיו לשאלה פשוטה, ונניח שמשה נעלם. אז מה? תמשיך. מה, הקדוש ברוך הוא מותנה במשה? הקשר שלך אל הקדוש ברוך הוא מוצא במשה. הצדיק יש לו תפקיד עצום, אבל אם הוא נעלם אז אתה סיימת? מה קרה? זה דבר עצום. עכשיו המשך חוכמה מגיע פה לסין נוסף. העניין כי ביארתי בכמה מקומות אשר טעויות בני ישראל בכמה מקומות היה כי חשבו, אגב צריך להבין, שכשאני אומר שחסר להם באין עוד מלבדו, אני מתכוון לא רק שחסר להם בזה שהאלוה אין עוד מלבדו, אלא אם אתה לא מבין שאין עוד מלבדו, אתה גם לא מבין שאין עוד מלבדך. כי אם אתה תופס שהקדוש ברוך הוא לבדו, אז אתה יכול להגיע אליו, אין אף אחד שיכול להפריע לך. ובהפוך על הפוך, יכול להיות שהצדיק הוא המעקם כביכול. כי אתה בונה עליו. עכשיו תראו לאיזה סים מגיע המשך חוכמה. זו עוצמה אדירה בשביל זה. אני חוזר פעם אחרונה, העניין כי ביארתי בכמה מקומות אשר טעויות בני ישראל בכמה מקומות היה, כי חשבו למשה, בעברית שלא היינו כותבים את משה, לפועל מעצמו. כאילו למשה יש כוח מעצמו. אין לשום דבר בעולם כוח מעצמו. רק הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת לך. הקדוש ברוך הוא מאמין בך, ואתה יכול לפנות אליו, אף אחד לא יכול להפריע. שום דבר לא יכול להפריע. אין שום דבר עם כוח פועל מעצמו. זה לכוח האלוקי השופע בו, הבדילוהו מן היוצר. והוא, משה רבנו, לא היה רק לפה לאלוקים. לדבר איתו אודות הנוגע לכל בני ישראל, הוא פה. ואיפה ראו, פילף לא עם המשך חוכמה עכשיו, ואיפה ראו, מתי הבינו באמת סוף סוף, כי משה מעצמו אינו מנהיג, ואינו שופע מאומה מעצמו, נו מתי הבינו את זה סוף סוף? ביום שמת משה. אז הבינו כי מחומר קורה, כמותם, וגם הוא בן תמותה. צריך את משך חוכמה בשביל להגיד דבר כזה עם אומר. הרגע הראשון שהבינו שהוא בן תמותה היה ביום שהודיע להם, עכשיו אני מת. אומר משה רבינו, עכשיו יהיה לכם סוף סוף לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע, גמרתי להפריע לכם. הפרעתי לכם כל הזמן. ורק רצון הבורא הקיים בשלימותו בלא שינוי, הוא האומר וגובר והמשדל. לא אני, אני כלום. אבל משה רבינו היה כזה אור, שיגיד מיליון פעם לא אני. אבל אם זה משה האיש לא ידענו מה היה לו, אז אין כלום ממנו שם. והנה ידוע כי רבותינו זה אמרו שמשה אמר זה ביום מותו. את המשפטים האלה, ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה, זה נאמר ביום מותו. ולכן אמר ולא נתן השם לכם לב לדעת וכולי עד היום הזה. יום שמת, ונפשו הולך בצרור החיים. אז תדעו ותבינו, כי השם המנהיג ומשגיח בפרטיות, בזמן ובאיש, בכל מפעל ומתעד. תבין. אומרים שהקוטקר אמר לפני פטירתו רק משפט אחד. הצדיק מת ואין איש שם על לב. הפסוק. אני חושב שעומק הדברים הוא הצדיק מת, עכשיו הלב שלך בא ממך כבר. עכשיו הכל יכול לבוא ממך. אני רוצה לנסות להבין את זה עוד קומה, עוד קצת. ועניות דעתי זאת הסוגיה שמשה רבנו רוצה ללמד אותנו ביומו האחרון, בכלל בספר דברים, וביומו האחרון בסיס. מהי הדרישה האחרונה, האחרונה, האחרונה של משה רבינו מעם ישראל? מהי הבקשה האחרונה של משה רבינו מעם ישראל? המילים האחרונות שהוא אומר. הוא יאמר בין 120 שנה אנוכי היום, פרשת ניצבים וילך, ואז הוא יאמר את כל השירה של פרשת האזינו. וזאת הברכה, אלה ברכות שהוא אומר לכל שבט ושבט, לא לעם ישראל. ובעצם, כך לפי רוב הפרשנים, למרות שבזאת הברכה באחרי האזינו, הפסוקים האחרונים של האזינו הם הסוף. כי אז אומר הקדוש ברוך הוא למשה, עלה אל הר העברים הזה. נכון? ומות שם כאשר מת אהרון אחיך. ובעצם היום הזה עולה משה אל הר העברים, ושם הוא נאסף. תיאור מותו בא בסוף התורה בפסוקים האחרונים. כשהוא מסיים את השירה ומסיים את כל התורה לפני שאומר לו הקדוש ברוך הוא לעלות אל ההר ולהיאסף, נאמרים הדברים הבאים במקור 3. ויבוא משה, וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם, הוא והושע בן נון. את השירה הוא אמר, הוא והושע בן נון באו ועמדו שם. ויחל משה לדבר את כל הדברים האלה אל כל ישראל, ויחל משה לדבר את כל הדברים האלה, זה לא רק את דברי השירה, זה את כל הדברים האלה, כל התורה. נו, מה עכשיו צריך להגיד? מה המשפט החותם? מה המשפט החתימה שישאיר משה רבינו לנצח נצחים? אולי הוא יחזור על אנוכי השם אלוקיך. אולי הוא יגיד, שמע ישראל, שם הוא האלוקים, תקיעה, מה אומרים בסוף? שימו, טעות, רציתי להגיד שימו לב, זה מה שהוא הולך להגיד. ויאמר עליהם, פילי פלאות, שימו לבבכם, לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום. אגב, בטעות אנחנו חושבים ששימו לב, זה פתיחה לאיזשהו דבר. שימו לב להודעה הבאה. זה לא עברית. שימו לבבכם הופיע פה פעם ראשונה בתורה ויחידה בכל התורה כולה. חמישה חומשי תורה זו הפעם היחידה. הפעם הבאה אגב, היא מה שנאמר ליחזקאל בראש השנה. שים לי בך לכל אשר אני מראה אותך. זאת הפעם הבאה. אחרי זה נראה את הפעם האחרונה, עוד מעט. משה רבינו בא ואומר, רבותיי, אין לי מה להוסיף. אני כבר נתתי לכם את כל התורה כולה. מה אני חולם? בוא נקרא רגע את הפסוקים. שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום, אשר תצוו את בניכם לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת. כי לא דבר ריקו מכם, כי הוא חייכם. מה? התורה. ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה. באיזה דבר? מה זה בדבר הזה? בדבר הזה במה? בתורה? אז זה לא בדבר הזה. אני יודעתי בדבר הזה פירושו, בזה שתשימו לבבכם. ובדבר הזה, ברעיון הזה לשים את הלב, תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. הביטוי לשים לב, דיברנו עליו יותר מפעם אני חושב, הביטוי לשים לב הוא ביטוי מדהים בעברית. יש לנו בתורה ביטוי דומה, אבל שונה לגמרי, גם הוא של משה רבינו בדברים. כל יום אנחנו אומרים אותו פעמיים. ושמתם את דבריי אלה על דבריכם. זה דבר אחר גם. אני מבין מה זה לשים דבר. ושמתם את דבריי אלה, זה ודאי מטאפורה, על לבבכם. אוקיי, זה לקחת משהו ולשים על הלב. זה מבין שהכוונה היא לא לשים על הלב, אלא הכוונה היא תזכורת קבועה. ככה שמזכיר, ושמתם את דבריי אלה על לבבכם. תזכורת. רש"י אומר, אף כשתגלו, היו מצוינים במצוות, שתזכרו. ושמתם את דבריי אלה על לבבכם. בברכתיות של קוץ, אומרים בשם האדמו"ר מקוץ, שהיה אומר, ושמתם את דבריי אלה על לבבכם, הלב הרבה פעמים שגור. שים על. יום יבוא, יפתח, לך תדע, יכול להיות ייפול. שים פה עם פלסטר, ואם פתאום יהיה פלוק, זה יקבל. תשאיר בצד. אני מבין מה זה בעברית, לשים דבר, ושמתם את דבריי. זו מה זה לשים לב. זה אחת המילים הכי נפוצות, ואף אחד לא שם לב ללשים לב. איך שמים דברים על הלב? הבנתי. אבל איך שמים לב? אמרתי לכם פעם, אני חושב שזו אחת המילים שכל התרגומים שלהם הם בין חיוורים לעצובים. So pay attention. אמרנו הרבה פעמים, באמריקה כל דבר הולך עם pay. אני עד היום לא יודע למה. Attention זה דבר אחר לגמרי. ראיתי בתרגום שכתוב, set your heart. טוב, כי רצו לעשות משהו. יודעים מה זה לשים לב? זה לא בסמתם את דבריי על הלב. כשילד מבקש מאבא שלו שישים אליו לב, שישים לב, הוא מבקש את מה שרק הרפואה המודרנית יודע. את הלב שרוצים לנפח עד 120 שנים טובות לכולנו, בשונה מהאף והאוזן והעין וכל מיני דברים אחרים, פשוט מוציאים ושמים בצד. רצוי שהצינורות יישארו מחוברים. שמים, ואחר כך שמים חזרה את הלב. כשילד מבקש מאבא שלו שישים לב, הוא מתכוון לדבר פשוט. יכול להיות שאתה נוסע, אבל את הלב תשים פה. Don't pay nothing. גם לא לפסיכולוג כדי שישים לב במקומך. אני ממך צריך רק דבר אחד. את הלב שלך. סע. אבל שהלב יהיה פה. שרבנו אומר בסוף התורה אמירה מופלאה. כל מה שאנוכי מעיד בכם היום. אני מבקש רק דבר אחד. אחרת אין לו שום ערך. כל המצוות, כל הפעולות, כל העשיות. שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום. פעם ראשונה שהביטוי הזה בא. זה לקסיקון של משה רבינו. אתם יודעים למה אני רוצה שתשימו לבבכם? אשר תצבום את בניכם לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת. אתם יכולים לספר לי ולא ולהם הרבה סיפורים. הילדים שלכם ידעו אם זה היה שימו לבבכם או לא. אתם רוצים שהדברים יעברו הלאה? שימו לבבכם. מה שלא תשימו בו את הלב, לא יהיה. פעם דיברנו על זה. 10 מרגלים נכנסים לארץ ישראל וכולם גדולי הדור. הם חוזרים אל יהושע עם דיווח 100%. מה ההבדל בינם לבין כלב? השם. שהוא כלב. כך הוא מגדיר את עצמו. כשהוא יפנה בגיל 85 אל יהושע בן נון ויאמר לו שהוא רוצה את חברון כי בה הוא הגיע והשתתח, הוא יאמר לו שכשכל האחים המסו את לבב העם, אני עשיתי כאשר עם לבבי. וכשיצטרך להסביר הקדוש ברוך הוא למשה למה כלב זוכה יותר מכולם, הוא יגיד לו, ועבדי כלב עקב הייתה מקור 9 למטה, עקב הייתה רוח אחרת עמו. אבל עכשיו הביטוי, וימלא אחריי ואבי אותי ול הארץ אשר בא שמה וזרעו יורישנה. מה זה וימלא אחריי? אנחנו מתרגמים מה זה וימלא אחריי. וימלא אחריי מצוותי, אז זה לא וימלא אחריי. וימלא אחרי הפקודה, זה וימלא אחרי דבריי, וימלא אחר דברי. מה זה וימלא אחריי? את מה הוא מילא? אם אדם ממלא אחר דברי, הוא מילא את הפקודה. אבל אם אדם ממלא אחריי, את מה הוא ממלא? בדיוק כמו שימו לבבכם, תראו את רש"י, וימלא אחריי, מקור 10 שורה אחרונה, אחת לפני האחרונה, וימלא אחריי רש"י, וימלא את מה? את ליבו אחריי. וזה מקרא קטן. כל המרגלים עשו את הכל. הם קימו כמה צריך. הוא הגיע לחברון והשתתח על קברי אבות. הוא היה כולו לב. לא נשאר כלום. הלב כולו היה מפונה רק לעבודת השם. כלב ונפונה. שום דבר לא היה חוץ. לכן הוא זכה בה. כי הוא קיים שימו לבבכם. הרמב״ם פוסק שהתפילה היא כן מצווה מן התורה. בגלל הפסוק, ולעובדו בכל לבבכם. וחז"ל אומרים, איזוהי עבודה שבלב, הווי אומר זו תפילה. הרמב״ם מוסיף. הרמב״ם אומר שכשם שעבודה שבלב זו תפילה, יש גם עובדהו בתורתו, עובדהו במקדשו. דבר מדהים, פעם דיברנו על זה. הרמב״ם אומר שגם עבודת התורה היא עבודה שבלב, דבר מוזר מאוד. עבודת המקדש אני יכול להבין, אבל עבודת התורה? אני מבין שתורה לומדים עם השכל, לא עם הלב. תפילה זה עם הלב, אבל תורה זה עם השכל. מה זה תלמוד תורה? זה להבין. זו פעולה קוגניטיבית, זו פעולה של הכרה. אנחנו מדברים עוד מעט על לב לדעת. להכיר חזה המקום ולהידבק בו. זה מושג. לעבור לתהליך של דביקות. זה מה שמבקש משה רבינו בספר דברים. שום דבר אחר לא מעניין אותו. משה רבינו הגדיר את ההגדרה הזאת כבר בתחילת הספר. כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור, השמידו השם אלוקיך מקרבך. ומה האנטיטזה לאיש אשר הלך אחרי בעל פאור? הפסוק הבא, ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. אתם יודעים מה זה בעל פאור? עבודה זרה, כמו כל עבודה זרה. ומה זה בעל פאור? במילים מודרניות, במילה מודרנית. התמכרות מוחלט. השתעבדות עד הסוף. הפאור הוא עבודה זרה שאנחנו כאנשים מודרניים קוראים לה גסה. כי בעצם עבודת הפאור היא פשוט לפעור לפניו. לעשות לפניו את צרכיך, להטריז לפניו, להיפאר לפניו. מה זה בעצם עבודת הפאור? לשעבד את כל הכוחות שלי לעבודה זרה הזאת. משה רבנו אומר, אני מבין את הצורך בפאור. אתם יודעים מה התיקון הפאור? רק דבר אחד, דביקות. אתם יודעים אנשים, למה אנשים לפעמים לא מסתפקים בעבודת השם כזאת של בית כנסת, של החיים, של כל מיני דברים, והולכים לחפש איזה פאור הודי כזה או אחר? כי הם מחפשים דביקות. כי הם מחפשים לב. הם מחפשים שימו לבבכם. הם לא מחפשים תופי נפי. הם מחפשים שימו לבבכם ממש. אתם יודעים מה האיש אשר הלך אחרי בעל פאור, מה היה האנטיתזה שלו? הדביקים בה שהם אלוקים. לב לדעת. השיא של לב לדעת זה שימו לבבכם. הזכרנו שהרמב״ם אומר עובדהו בתורתו. אני חושב שיש שם רמב״ם מדהים. פעם דיברנו על זה וניסינו להבין את זה על פי הרב סולובייצ'יק. אני חושב עכשיו תוך כדי דברים שיש פה חידוש מדהים. אין לנו כמו הרמב״ם שיגדיר את את הסחלטנות שבתלמוד תורה. זה ברור. אבל הרמב״ם בא להגיד, גם תלמוד תורה יש בו מימד של עבודה שבלב. ומה אתם מתכוון? מה אתם מתכוון? לעניות דעתי זה למדנות מאוד פשוטה. פעם הזכרנו בשם הרב סולובייצ'יק, עכשיו סולובייצ'יק אומר שישנן מצוות דקה אחת של למדנות, אבל הגדרה נפלאה, שישנן מצוות שמתרחשות בצורה א', ההתרחשות שלהם היא בצורה א', וההתבצעות היא חיצונית בצורה ב'. הדוגמה של הרב סולובייצ'יק היא הדוגמה של ושמחת בחגיך. עכשיו נדמה לי אגב שיעור בגבי ושמחת בחגיך, ככה הזכרנו את זה. חז"ל שואלים, איך ושמחת בחגיך? לכאורה מה השאלה? בלב. כן, אבל חז"ל רוצים לתת גם הגדרה הלכתית. איך ושמחת בחגיך? הם אומרים שאדם יאכל בשר, ישתה יין, בגדים נעים, מצוין. לכן לחג צריך בגדים חדשים, בגדים נעים, לאכול בשר, לשתות יין, יופי. אז מה דעתכם? מי שאוכל בשר ושותה יין בצדקות ולובש בגדים חדשים ויושב בחג הסוכות ועל כל ביס אומר קינה נוספת של תשעה באב ובוכה על עצם קיומו וסובל מזה שיש סוכות ומתאבל כל שנייה, אבל הוא אוכל בשר ושותה יין. מה, כי אם ושמחת בחגיך או לא? שאלה בלומדש. אכל בשר, שתה יין. שיעור חזוני שאכל בשר. כמה שאתם רוצים. בבגדים חדשים, וקנה את כל החנות. והוא בוכה כל שנייה על זה שבכלל יש בעולם שמחה. אתה יכול לבדוק אותו בפוליגרף, הוא עצור. כי אם ושמחת בחגיך או לא? טכנית הוא קיים. מהותית, שמרחם, חבל על הזמן. בעברית פשוטה, מצוות ושמחת בחגיך אומנם מתבצעת בשיניים, בלעיסה, בפה, בלשון, בחך. אבל היא מתרחשת בלב. אתם שומעים מה קורה במצוות תלמוד תורה לפי הרמב״ם, זה פילי פלאו. היא מתבצעת בשכל. אבל היא מתרחשת בלב. ואם היא לא מתרחשת בלב, חבל על הזמן. שום דבר לא קרה שם. אתה יכול לדעת את כל השאר, אתה לא חזור. כמו לאכול את כל הבשר והיין שבשמחת בחגיך. לא עשית כלום. אתם יודעים איפה משה רבינו חידש את זה? מאיפה הרמב״ם למד את זה? בא משה רבינו ואמר, קיבלתם את התורה? שכוח. עכשיו שימו שם את הלב. שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם. עובדהו בתורתו. ועבודה שבלב, אומר הרמב״ם בספר המצוות, במצוות עשה ה', עובדהו, איך עובדים בקודש ברוך הוא? בסברה ותוספות. סברה בשיעור, עכשיו אני אומר סברה, מה עובדהו בתורתו? מה זה מתמטיקה? זה המבחן. האם יהיה פה לב לדעת? האם גם את השכל תשעבד ללב? האם הכל יהיה משועבד? לשימו לבבכם? מבחן עצום. כל הימים האלה של אלול, של ראש השנה, אדון השליחות, בוחן לבבות, גולה עמוקות, זה הכל. זה מה שנאמר ליחזקאל בראש השנה בעשור לחודש. פרשנים דנים, אם זה היה ראש השנה או זה היה עשור לחודש, הברמלאל מציע הצעה מעניינת מאוד, הוא אומר כנראה זה היה בשנת היובל. ובשנת היובל בעשור לחודש ביום הכיפורים תוקעים שופר בכל ארציכם ואז מכריזים על שנת היובל. ויחזקאל במראות האלוקים כשהוא הולך בחזונו לארץ ישראל הוא כבר בשנת היובל, הוא בדרור, הוא בגאולה. ואז בראש השנה בעשור לחודש הוא עובר את התהליך הזה שכל לבבו שם ואז נאמר לו ראה ואוזניך, ראה ועיניך ובאוזניך שמה ושים לי בך לכל אשר אני מראה אותך. הרי אתה רוצה להגיד את זה לבית ישראל. שים פה את הלב. זה מבחן הרוחניות שלך. זה באמת עומק המבחן של הימים האלה. בכל. אנחנו מרגישים את זה בקשר שהזכרנו בכלב לארץ ישראל כל כך ברור. זה יכול להיות שכלי וגיאוגרפי וטופוגרפי, אבל הלב מושם שם או לא? הוא עדין בכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום. ביטוי מדהים בעברית. הפעם האחרונה שהביטוי הזה מופיע, אולי לפני כן רק דברי רשי על המושג שימו לבבכם. שימו לבבכם, פסוק מ"ו במקור 4, צריך אדם שיהיו עיניו וליבו ואוזניו מכוונים לדברי תורה. מכוונים. כמו שירושלים של מטה מכוונת לירושלים של מעלה. עיניו ואוזניו וליבו מכוונים. וכן הוא אומר, הוא מזכיר את הפסוק, בן אדם ראה בעיניך ובאוזניך שמע ושים ליבך. זה הפסוק ביחזקאל. הרי דברים קל וחומר. ומה תבנית הבית שרואה יחזקאל? שהוא נראה לעיניים ונמדד בקנה. צריך אדם שיהיו עיניו ואוזניו וליבו מכוונים. להבין דברי תורה שהם קררים תלויים בצערה, על אחת כמה וכמה. אפשר להבין את זה ברמה הטכנית, כי זה קשה. אבל צריך להבין את זה ברמה הרבה יותר מהותית. כי המבחן הוא ביכולת שלך לקחת את לבך ולשים אותו פה. הביטוי הזה לשים לב מופיע בכל התנ"ך. זה ביטוי מסכם של משה רבינו לכל המהלכים, וזה פילי פלאות. למי הוא אומר את זה, משה רבינו? לדור שהולך להיכנס לארץ ישראל. אני חושב שהוא אומר לדור הזה עכשיו את המילים הבאות: אני פורש. אבל לא רק אני פורש, ענני הכבוד פרשו, המן כבר פרש, הסלב פרש, עמוד הענן ועמוד האש פרשו, אהרון פרש, מרים פרשה, הבאר, כל הבועה הזאת של המדבר מסתיים. אתם נכנסים הביתה. אתם יכולים לעשות ולעשות 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 ולהישחק, כי לא תשימו שם את הלב. כאן, אם לא שמת לב, אז יש משה רבינו שמרים אותך. יש מן בעומק בעומק בעומק, זה טוב, אבל זה גם המינוס, לכן לא שמתם לב. הרי למה לא נתן השם לכם לב לדעת עד היום הזה? כי אני הייתי פה. אז אני מילאתי את זה כבר. אתם יודעים, אתם הולכים עכשיו לארץ ישראל. שם תוכלו להמשיך להעביר את הדברים לבניכם אחריכם, אך ורק בתנאי אחד, ששם יוכל להתחיל להיות לכם. אין אותי. אין עננים. אין עמודי ענן. הלב שלכם הוא זה שיכוון אתכם מלמטה למעלה ומלמעלה למעלה. אז שימו את לבבכם שם. הפעם האחרונה שזה מופיע בתנ"ך, והשלישית, וזהו, שם זה מופיע כמה פעמים. וזה פילי פלאות, ביטוי שהעברית המודרנית משתמשת בו כל כך הרבה, אבל למשהו לגמרי אחר. לגמרי אחר. שים לב, היום זה בעצם מקבילה לבואנה. או לשמע. משהו מהסוג הזה. ושימו לבבכם, זה סיכום חיים. איך דורשים דרשנים? כל התורה כולה מסתיימת בלמד ומתחילה בבית. לעיני כל ישראל בראשית ברא אלוקים. כל התורה כולה היא בעצם לב. שכדי להגיע אליו אתה חבר, אתה חבר. ואז אתה יכול לחבר התחלה וסוף וארץ ושמיים, ואתה יכול להגיע לזה דווקא כאשר אתה מבין שאף אחד לא יכול למלא את מקומך. לא הפסיכולוג במקומך, ולא משה רבינו במקומך. רק שתתפוס שאין ענני כבוד שיבואו למלא לך את התפקיד, אתה תוכל לשים שם את הלב. וכשתשים את הלב, זאת תהיה הדביקות שעליה דיברתי. דביקות היא בעצם מציאות של להפוך מה שנראה שניים לאחד גמור. ורות דבקה בה בנעמי. על כן יעזוב איש את אבי ואת אמו ודבק. לב להכיר חסדי המקום ולהידבק בו. ראיתם חסדי המקום במדבר שאף אחד לא ראה. אבל לא נתנו לכם את ההזדמנות להידבק בו 100% ממכם. דיברנו יותר מפעם כבר, שאלול וראש השנה וימים נוראים הם בעצם התיקון של מה שקרה בחלק הראשון. הרי בו' בסיוון קרה התהליך ההפוך. מה שעם ישראל עבר במדבר לארץ ישראל, עם ישראל עבר במיניאטורה בהר סיני. ב-40 הימים הראשונים היו קולות ולפידים וברקים וכל שופר והר השם, והכל בא מלמעלה. וכיוון שהכל בא כל כך מלמעלה, אז אנחנו לא יכולנו לשים לברינו. ומה קרה אחרי 40 יום? ומשה האיש, לא ידענו מה היה לו. איך אנחנו עומדים בדברים כל כך גבוהים? אז חטא העגל, השבירת הלוחות, ואז 40 יום בכעף, ומשה נוטה אוהלו מחוץ למחנה, ואחר כך מגיע ראש חודש אלול, ומה אז קורה? לא קולות, לא לפידים, לא ברקים, לא הר השם. מה כן? משה עולה להר. שקט. אני לדודי. ואז בדודי לי אלול. הכל בא מלמטה. הכל בא מדבקות. הכל בא מלהידבק במקום. אין שום דבר שעוזר לי, כלומר שמפריע לי. כלומר שעוזר לי, והיינוח. אני לא יכול בלי משה. אבל כשמשה לא מופיע בפועל, אז אני מתחיל לקנות לב לדעת, כי אז אני לוקח איתי את משה. פעם האחרונה ובזה אני עומד שזה מופיע בצורה הכי חזקה והחוזרת על עצמה, זה אצל חגי, אחרוני הנביאים, בית שני. יש לנו את משה רבינו, את יחזקאל בבית ראשון, ועכשיו את חגי הנביא בבית שני, כשהבית נבנה בעקבות הצהרת קורש, דריווש השני, דריווש הפרסי, מאשר את בניין הבית שהוכרז על ידי קורש כבר לפני כן, ובונים אותו. חגי, זכריה ומלאכי הם הנביאים של ימי עזרא ונחמיה, והם בעצם באים לעשות דבר מאוד הובי. הם באים להגיד, אם אנחנו נתעורר מהאדישות, זה הסוגיה. אם נתעורר מהאדישות, הבית הזה שאנחנו בונים עכשיו יוביל אותנו לדביקות הגדולה, הכל יהיה בסדר. אנחנו יכולים לשנות, אנחנו יכולים לעשות. אבל ימי עזרא ונחמיה ידועים. ניסיונות להאיר, 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 להאיר את כולם, לעורר, ואנחנו נשארים ספונים בבתינו. האדישות חוגגת. כשהאדישות חוגגת, מה מבקשים לעשות? לעורר את הלבבות. בעצם ימי עזרא ונחמיה הם ימים שהאופציות קיימות, יש הכל, וההסתר הוא כזה גדול שאתה פשוט לא תופס את זה. אתה לא מרגיש אפילו את ההסתר. הזכרנו פעם את דברי רב נחמן. רב נחמן נפלא. אז אנחנו אומרים, הסתר מן התורה מניין. אלה הימים, חשבירוש. חשבירוש הוא בין קורש לדריווש. חזל אומרים, אסתר מן התורה מניין, מניין אסתר מן התורה, סתם שאלה משונה, אסתר לא מן התורה, אסתר מאסתר. מה זה אסתר מן התורה? פעם עסקנו בהרחבה, אבל אני לא חושב שזכרנו את רב נחמן שם. רב נחמן אומר, סליחה, ומה אומרת? אסתר מן התורה מניין, שנאמר בפסוק, בפרשה הבאה, וילך ואנוכי, הסתר אסתיר פניי ביום ההוא. אומר רב נחמן, את השאלה לא הבנתי, אבל את התשובה בטח לא. כי השאלה הייתה אסתר מן התורה, ואמרת לי, אסתר אסתיר. אז מה זה? זה אסתר של אסתר. מה, 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 רצית להראות לי את השורש אסתר בתורה? אומר רב נחמן, זה פלאי פלאו. מה זה ואנוכי אסתר אסתיר פניי? למה בכפילות? ואנוכי אסתיר פניי ביום ההוא. אומר רב נחמן, יש שני סוגים של אסתר. יש אסתר פנים, שזה נורא, יש חושך, וכל אחד בוכה, הוא לא רואה, הוא לא יודע איך הולכים, חושך. זה הסתר פנים. חושך נורא. רוצים לראות מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, וחושך לא רואים. הכל מחוסה. אבל יש הסתר אחר. יש שההסתר מוסתר. אתם יודעים מה זה שההסתר מוסתר? פטה מורגנה. אור כזה. מצוין, לא חסר כלום. מה פתאום הסתר פנים? הכל על הכיפה. הסתר מן התורה מניין, אומר רב נחמן, איך יכול להיות? שמצד אחד קורש מציג את ההצהרה, ובאותו מקום יושב המן ומתכנן את הפתרון הסופי, ואתם הולכים לסעודה ואוכלים איתו. איך ההסתר של ההסתר, מאיפה ההסתר של ההסתר מגיע? איך הכוח לאטימות הזאת של לדעת שזה כמו ולא לראות שההסתר גם מוסתר? הסתר מן התורה מניין, שנאמר ואנוכי הסתר אסתיר. יש הסתר כזה שמסתירים את ההסתר. זה גוואלדי. בהסתר הזה עומד חגי הנביא ורוצה לעורר רק לדבר אחד. הוא לא מדבר לא על בית המקדש השלישי ולא על העתיד. הוא בא להגיד, אם עכשיו מתעורר, עכשיו תופסים את העסק. כמו זכריה, רוני ושמחי בציון, כי הנה ניבא ושכנתי בתוכך. מתי? עכשיו. אבל לא התעוררתי, מה אני יכול לעשות? תשמעו שחגי, במילים של חגי הוא עושה את זה. סך הכל שני פרקים לא ארוכים זה חגי הנביא. והביטוי לשים לב מופיע שם 5 פעמים לפחות. ורק שם, זהו, שם יחזקאל ואצלנו אצל משה. זהו. מקור 6 ו-7 ובתי נעמוד. והיא דבר השם ביד חגי הנביא לאמור. העת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים. והבית הזה חרב. לא גמרתם להיות רגועים? ואתה כה אמר השם צבאות, שימו לבבכם על דרכיכם. זרעתם הרבה, אתם לא מפסיקים לעשות, אבל אתם לא שמים לב. זרעתם הרבה והווה מאה, אכול ואין לשובעה. מכירים תחושה כזאת? שטור ואין לשוחרה, לבוש ואין לחומלו. הכל הניוטרל. והמסתכר מסתכר אל צרור נקום. כל מה שאתה מסתכר, תמיד יש חור בחבית. כה אמר השם צבאות, שימו לבבכם על דרכיכם. מה אמר השם צבאו? שימו לבבכם. איך אמר על שימו לבבכם הזה משה רבינו? ובדבר הזה שתשימו לבבכם, תאריכו ימים על האדמה. כה אמר השם צבאות, אני חוזר לפסוק, שימו לבבכם על דרכיכם, עלו ההר והביתם עץ, ובנו הבית, וארצה בו ואכבדה, אמר השם. והפי של זה מופיע בפסוקים אחר כך. וכף דלת לחודש כסלב, לחודש התשיעי, יוסד הבית, הבית השני. ואז אומר חגי הנביא, עכשיו יוסד הבית. איך אמרנו? אתנו שימו לב, זה פתיחה להודעה. Announcement please. Pay attention. שימו לב. להזיז את הקופסה. אצל חגי הנביא שימו לב לכם. פתיחה וסיום. זה דבר בפני עצמו. מה ביקשתי לכם סך הכל? שימו את הלב. גמרנו. לא שימו לב, קחו את הקופסה. הרצת הכל. שימו את הלב. תראו את זה בפסוק הבא. שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה. מיום 24 לתשיעי למן היום אשר יוסד היכל השם, שימו לבבכם. מושג אחר לגמרי למן היום אשר יוסד היכל השם, אתם יודעים מה אפשר יהיה לעשות מעכשיו? סוף סוף לשים את הלב. שימו לבבכם. לא תמיד שמים לב, אבל הפרשות שסובבות את ראש השנה, אלול, יום הכיפורים, זה לא שבמקרה אלה הפרשות שמסיימות את התורה, וגם ראש השנה ויום הכיפורים חלים שם לפי לוח השנה. אלה פרשות התשובה של ניצבים. אלה פרשות ושבתה עד השם אלוקיך. אלה הפרשות של לבוכן לבבות ויומדים. אלה הפרשות של לב לדע ושימו לבבכם. זהו סוף דברי התוכחה של משה מתחילת ספר דברים. שאולי החוט החורד שאותו מבקש משה לקחת עם שהוא יודע שהוא הולך לעזוב אותו וזה נאום הסיום. ולהגיד לו את הקוד. הקוד הוא לא איקס מצוות, אלא רחמנה ליבבאי. כמה לב יהיה שם? כמה אתם הדביקים יהיה שם כדי שיהיה חיים כולכם היום? שימו לבביכם על דרכיכם ושובו אל השם. ערב טוב ומבורך.